הנושא שנלמד אותו היום, כנראה גם בשיעורים הבאים, זה העניין של התשובה הכללית. יש תשובה פרטית, יש תשובה כללית. באופן פשוט, תשובה פרטית זה תשובה שכל אחד מאיתנו עושה, בפרט בימים האלה, ימי חודש אלול וימים הנוראים. אבל כל יום צריך אדם לעשות תשובה פרטית על מעשים, על מידות. יש מה לתקן, נכון? יש כאן מישהו שצריך משהו לתקן בעצמו. יש מישהו חושב שלא צריך לתקן שום דבר? שהוא 100%? יש כאן מישהו? אתה. זה תשובה פרטית. כל אדם צריך לתקן את מה שראוי לתקן. תקן עולם ומלכות שדי. אבל יש מה שנקרא תשובה כללית. תשובה כללית באופן גורף, זה שיבת העולם אל הקדוש ברוך הוא, ומבחינתנו, כעם ישראל, זה השיבה לארץ ישראל. השיבה לארץ ישראל, זה נקראת תשובה כללית. ואני הייתי, ברשותכם, רוצה להתייחס את זה, להתחיל דווקא עם אחד מהחכמים, שחי לפני 150 שנה בערך. קוראים לו רבי יהודה אלקלעי. רבי יהודה אלקלעי היה כידוע, מי שלמד את היסטוריה של הציונות ושל כל התחייה של עם ישראל, הוא חי בבלקנים. הבלקנים זה מה שהיום נקרא יוגוסלביה לשעבר, כל האזורים האלה. והוא היה רב גדול וחשוב ומקובל גדול, והוא היה, אם אני טועה, תלמידו של בעל הפה ליועץ, הרב בליעזר פאפו, זכר צדיק לברכה. והוא הרים מאחד מהראשונים שהרים את הדגל ואמר, יהודים, בואו נעלה לארץ ישראל ליישב את הארץ ולהקים בה מדינה בארץ ישראל. עוד לפני הרצל, לפני כל חובבי ציון וכל הדברים האלה. ולא רק שזה, זה בער בעצמותיו הדבר הזה, של שיבה לארץ ישראל, והלך ממקום למקום, ודרש דרשות, וביקש מהיהודים, תקומו, תעלו לארץ, ותעבדו את האדמה, לא רק לבוא לכאן, כפנסיונרים בשביל לגמור כאן את החיים. אלא ממש יישב את ארץ ישראל. הוא כתב מאמרים רבים בנושאים שונים. אחד הדברים שהוא כתב זה העניין הזה של התשובה, התשובה הכללית. אני הבאתי כאן את הכרכים שיצאו, שני כרכים של המאמרים שלו בהוצאת מוסד הרב קוק. אני ברשותכם רוצה להקריא מה הוא כותב בכלל על תשובה, ומה זה התשובה הפרטית ומה זה התשובה הכללית? אם זה מעניין אתכם. מעניין או לא? כאמור, היה מהראשוני הראשונים שקמו והגיעו למסקנה שיהודים צריכים לקום מהגלות ולעשות מעשה, לא רק לדבר, מה שנקרא בשנה הבאה בירושלים הבנויה, אלא מה צריך לעשות? לעלות לארץ ישראל, להתיישב בירושלים וכו'. אז בכתבים שלו הוא כותב ככה, תשובה פרטית רוצה לומר שישוב החוטא מחטאו על פי גדרי התשובה אשר גבלו הראשונים, כמו הרמב״ם, כמו הראשוני, רבי יונה מגירונדי, חובות הלבבות, הם מסבירים מה, איך עושים תשובה. ולזאת יקרה תשובה פרטית, מפני שנצרכת בפרטות לכל איש ואיש התשובה כפי חטאו, לפי כבוד אבונו וכובד משקל תשובתו. והוא אומר כאן למשל הידוע, לא כל האצבעות שוות. מה זה לא כל האצבעות שוות? מה זה רוצה להגיד המשל הזה? מה זה לא כל... אתם לא יודעים. כל אחד שונה מהשני. כל אדם שונה מהשני. אז גם התשובה של כל אחד שעושה תשובה, היא שונה מהתשובה של השני. השני יש לו ככה, לתקן, השני ככה. וכל אחד לפי משהו. זה הביטוי הזה בעממי, לא כל האצבעות שוות. על הילדים של יעקב אבינו, מה נאמר? היו שונים מחמשים, לא כל האצבעות שוות. אבל התשובה הכללית רוצה לומר שישובו כל ישראל אל השם אלוקינו לארץ נחלת אבותינו. זה נקרא תשובה כללית, לשוב לארץ ישראל. כי הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. מישהו היה כאן פעם בחוץ לארץ? זה נכון, היית שם. באת לארץ, גילית את אלוקים. דומה, כאילו אין לו אלוקה. זה ביטוי בחז"ל, בספר כתובות. וישראל בחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בתהריים, שנאמר, ועבדתם שם אלוקים מעשה ידי אדם עץ ואבן, כמו שאמר רש"י, שאתם עובדים לעובדיהם כאילו אתם עובדים להם. והתשובה הכללית לשוב לארץ ישראל, ציוו עליה כל הנביאים. כל הנביאים ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלי אלא בתשובה. רוצה לומר מה זה? תשובה כללית שישיבו ישראל לארץ הקדושה. והוא חוזר על הדברים האלה מדי פעם כאן בכל המאמרים שלו. תדע לך שהרי תיבת תשובה הוראתה הראשונה היא ישוב האדם אל המקום אשר יצא משם. ומהו המקום שעם ישראל יצא ממנו? צריך לאן לשוב? לארץ ישראל. והתשובה הכללית היא לפי הוראתו הראשונה שנשוב אל הארץ אשר יצאנו משם. כי בית חיינו המקום הזה. ודאי. עולמי, את כל הירושה. אבל הכל תלוי בתשובה לארץ ישראל. אז תגידו לי, אם אדם שב לארץ ישראל, אולי הוא לא דתי. הוא עשה תשובה או לא? עשה? ודאי עשה. זה מזכיר לי פעם, הייתי בניחום אבלים בעין חרוד, בקיבוץ עין חרוד. אבא שהבן שלו למד כאן במכון מאיר, והבן היה בצבא, באחת הקרבות בלבנון, הבן שלו נהרג בקרב. היה מפי נדמה לי או משהו כזה. אז באתי לנחם את המשפחה כשהאבא נפטר. כשבאתי לשם, אז היה הסבא, הסבא של הבן הזה. והסבא, כשבאתי, אדם זקן מופלג, תקף אותי. התחיל להגיד, אתם הדתיים, דתיים, דתיים, זה, לא באתי כאן, באתי לנחם את האבלים, מה אתה רוצה ממני? אבל אמרתי, טוב, אדם מבוגר לפעמים, הוא לא... טוב, ראיתי קרב של... התחלתי לשוחח איתו עם היהודי הזקן הזה, שמסתבר הוא מראשוני אין חרוד. אז הוא... אני אומר לו, אתה יודע מה? אתה, שעלית לארץ ישראל, עשית מצווה גדולה. אז הוא אומר, אני... אתה יודע שאני עליתי לארץ ישראל, הורי ישבו על הישיבה, התאבלו כאילו. אז אמרתי לו, תראה, ההורים שלך טעו. אתה עשית מצווה גדולה. אתה יודע שעלייה לארץ ישראל זה מצווה גדולה? הוא אומר לי גם, מה, באמת מה שאתה אומר? כן. מה, באמת, אני עשיתי מצווה, כן, לא רק זה. עלית עליהם חרוד. והיה לכם קשה בהתחלה, מייבוש ביצות, כל מיני דברים זה. ואתה עשית דבר ענק, דבר גדול. פעם ראשונה אני שומע דבר כזה. לא למד את הרב אלקלעי. הוא היה כל כך מבסוט, נהפכנו חברים, סחבקים. פתאום הסתבר לו שהוא, נכון, הוא לא דתי. אולי פרה כל, לכן אולי המשפחה שלו ישבה עליו שבעה. אבל הוא עשה מצווה. עלייה לארץ ישראל זה מצווה, ולא משנה מה המניע, ולא משנה אם אתה דתי או לא דתי, עצם העובדה שבאת לארץ ישראל, עלית לארץ ישראל, אתה מקיים מצווה רבה. מה זה רבה בארמית? גדולה. זה מה שהרב יהודה אלקלעי אומר. עצם העלייה לארץ ישראל זה מצווה גדולה. ועל אחת כמה וכמה יישוב ארץ ישראל, על אחת כמה וכמה להתגייס לצבא הגנה לישראל, שזה חלק מנושא האחיזתנו כאן בארץ ישראל, חלק מרכזי כאן. זה מה שאומר רבי יהודה אלקלעי. ואני אומר כמבוא לדברי הרב זצ"ל, שהוא חי אחרי הרב יהודה אלקלעי. הרב זצ"ל גם באותו קו, באותו רוח, שהעניין של המצווה הכללית, כי אנחנו היום, בימים האלה, מתעסקים במיוחד במצווה הפרטית, כל אחד מצוות וידוי, וכל תיקון מידות, תיקון מעשים, וכל הדברים האלה. אבל אל לנו לשכוח שיש עניין של מצווה כללית. תפתחו בבקשה את אורות התשובה, בדף קוף למדבר, דף קוף למדבר. יש פרק י' ז' יש לך את הספר הזה בסדר סעיף א' פרק י' ז' סעיף א' לפני זה אולי איזו הקדמה קצרה יש תשובה גדולה ותשובה קטנה יש תשובה פרטית ויש תשובה כללית. יש מדרגות מדרגות בתשובה. היום, כשמדברים על תשובה, הדימוי של העניין של התשובה תמיד זה תשובה פרטית. אדם עושה תשובה פרטית, עושה מתוודה וכו'. הרב כאן אומר באותו כיוון, באותה מחשבה והאמירה של רבי יהודה אלקלעי, שדרך אגב לא רק הוא, כל הנביאים כולם, מביא כאן את המקורות, כל התורה כולה. כל מקום שכתוב בתורה תשובה, בחומש, בסוף חומש דברים, זה בהקשר לעלייה לארץ ישראל, בשיבה לארץ ישראל. כל מקום. המילה תשובה קשורה לעניין של עלייה לארץ ישראל. הוא כותב הרב, תחיית האומה. מה זה תחיית האומה? מה זה תחיית האומה? למה נקרא תחייה? למה נקרא תחייה? בגלות, מה אנחנו?
סבונים.
סבונים. יפה מאוד. איך אומר הנביא יחזקאל? התחיינה. העצמות היבשות. זה תחייה. אנחנו בגלות כמתים. הגאון מווילנה אומר, לא רק כמתים, כי ריקב עצמות. עצמות ריקובות. למרות שהנביא אומר, התחיינה העצמות היבשות. כן. מישהו כאן היה פעם בגלות? אף אחד לא היה. איך היה שם? לא הרגשת שאתה עצמות יבשות, נכון? נכון, לא הרגשת שאתה עצמות יבשות? לא הרגשת, לא נורא.
יכול להיות שזאת הבעיה, כאילו לא מודעים לכך.
ודאי, איזה שאלה מחשבת אחרת. כי בגלות צריך לדעת, יש שני סוגי אנשים יהודים בגלות. יש יהודי בגלות שמודע לזה שהוא בגלות. וצר לו שהוא בגלות. הוא רוצה לעלות לארץ ישראל, אבל יש לו אולי סיבות כאלה ואחרות שהוא לא יכול לעלות לארץ ישראל. זה יהודי טוב. למה? כי הוא מרגיש בחסרונו. ואם הוא מרגיש בחסרונו, יש סיכוי שמה? שהוא יתקן את החסרון הזה ויעלה לארץ ישראל. ויש יהודי שלא מרגיש את זה. טוב לא שם. לא חסר לו שום דבר. היה בחורצ'יק אחד, התחתן בזה, אבל הבחור שהיה במכון מאיר דווקא, והוא היה, חזר לארצות הברית, הוא חזר לארצות הברית. ואחרי כמה זמן הוא חזר כאן לארץ לסדר את העניינים שלו, פגשתי אותו. אני אומר, איך אתה מרגיש שם בגלות? הוא אומר, לא חסר לי שום דבר. יש לי, הוא אומר, בית כנסת אל עד הבית, יש מקווה, יש אפילו חלב ישראל וגם לחם ישראל. שום דבר, לילדים יש מוסדות דתיים, שום דבר לא חסר. ארץ ישראל לא חסר לך? לא, הכל בסדר. איי, 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 איי. זה כמו רמב״ם, שהוא היה רופא ידוע. הוא אמר, יש שני סוגי חולים. יש חולה טוב ויש חולה רע. מה ההבדל בין חולה טוב לחולה רע? חולה טוב, הוא מודע לזה שהוא חולה. הוא מטפל בעצמו. אבל יש לו מודעות למצבו הבריאותי. מה זה חולה רע? הוא מכחיש. הוא מכחיש את המחלה שלו. הוא לא מודע לזה, גם לא יטפל בזה. ככה הרמב״ם הוא רופא גדול. אותו דבר יהודי בגלות. יהודי בגלות שהוא לא מרגיש בחסרונה של ארץ ישראל, יש לו בעיה קשה מאוד. הוא יתרגל להיות עצמות יבשות, בלי ארץ ישראל. אז זה חיסרון גדול מאוד. אבל אני מוכרח לומר, אני רוצה ללמד זכות על היהודים, לא רק בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ. לפני 8 שנים בערך, 7, הייתי בענייני רפואה בחוץ לארץ. הייתי צריך להיות שם בחוץ לארץ, תקופה. ואני התפללתי בתי כנסת שם, בניו יורק, באיזשהו מקום. ושמתי לב, היה באותה תקופה, בצורת גדולה בארץ ישראל. אבל הגיע כבר חנוכה, ואין גשמים. וכולם דיברו על, בארץ, על הבצורת, על הבצורת, על הבצורת, על הבצורת. במקביל הייתה בצורת גם בקליפורניה. זה מזג אוויר דומה קצת, נשאר לכאן. אז בבית הכנסת, בית הכנסת, דיברים על המתפללים. כל פעם שאני הייתי בא, מישהו בא לה, תגיד לי, מה המצב בארץ ישראל? כבר יורד גשם? התעניין. הוא היה איזה אירוע ביטחוני או אחר בארץ ישראל, מסתבר שיש להם רדיו קטן. מה מעניין אותן? הם פשוט דבוקים כולם לנעשה בארץ ישראל, בלב שלהם. למה אתה לא מתעניין עם הבצורת בקליפורניה? זה לא מעניין אותך? כל יהודי במהותו מחובר לארץ ישראל. החדשות שבאות לארץ ישראל הרבה יותר מעניינות אותם מהחדשות שמגיעות לוושינגטון. זה כמעט לא מעניין אותם. כל דבר הכי קטן, וזה אינדיקציה, מה באמת בליבו של האדם? אז היום, בזכותה של מדינת ישראל, וכל מה שנעשה כאן, היום היהודים בכל מקום בעולם מחוברים למה שנעשה כאן. מבחינת ההתעניינות וההתרגשויות. מעניין אותם מאוד ארץ ישראל. תשאלו אותי למה? שאלו אותם למה, אני לא... יש להם נשמה יהודית. זה לא משנה אם הוא כזה או אחר.
אבל
אני
חושב שגם הדורים מתעניינים בארץ, לא רק יהודים.
בטח. למה ארץ ישראל לב של העולם? לב של העולם. לב יש לו תכונה, ככה מסביר רבי יהודה הלוי הכוזרי, שהלב הוא מחובר לכל האיברים בגוף. וכל מה שמתחולל בלב מקרין על כל הגוף. וכל מה שמתחולל בגוף מקרין על הלב. אז לכן, הדבר הראשון שאדם לא מרגיש טוב, מה עושים? לא בודקים מה? את הדופק. מה זה הדופק? מה זה הדופק? הלב. מהיר, לא מהיר. דבר ראשון. אם זה נכון, המשל הזה, המציאות הזאת שהדופק מבטא את המצבים הפיזיולוגיים, הרפואיים, אפילו מצבי רוח לפעמים, הדופק הוא הלב, פעימות הלב, נאמר ככה. ואם באמת ארץ ישראל זה הלב, וירושלים זה הלב של העולם, וזה באמת ככה, אז לא רק העם היהודי מחובר אל הלב, כל האנושות כולה מחוברת אל הלב. זה צריך לדעת. אנחנו לא מבינים את זה, אבל סתם הכל, פיזית, כמותית, מדינת ישראל היא קטנטונת. בקושי רואים אותה על הגלובוס כנקודה. אבל מבחינה תקשורתית, עולמית וכל זה, זה דבר שכולם מחוברים לכאן. פעם שמו איזה קרוון על איזה גבעה. וואי, כל העולם מתרגש. באום, 180 מדינות, למה בונים גשר בירושלים? רצו, נפל הגשר בקשמים לשער המוגרבים, אז רצו לבנות שם, היה הצבעה באום, 180 מדינות, חוץ ממדינת ישראל ועוד איזה, לא זוכר מה. למה אתם עושים זה? תגיד שבונים קשרים ענקיים בסין או באודו או משהו, גם כי אתם מתרגשים כל כך. למה זה? זה הססמוגרף העולמי, ירושלים. קונים בית בעיר העתיקה. אתם יודעים מה שמתחולל בעולם? סערת רוחות אדירה. מה קורה כאן? למה זה? הלב. איך אומרים? בצבא, אני זוכר שהיו הולכים, אם יש לך רשרוש בלב, אמרו, אדוני, רשרוש בלב, אתה כבר לא יכול להיות בצבא. וכאן כל דבר הכי קטן בארץ ישראל ובירושלים בפרט, מחובר לכל העולם, כולל אומות העולם, לא רק. זה מרכזיותו של ארץ ישראל וירושלים בפרט, שהיא מרכזית כל כך במציאות העולמית, הפוליטית, המדינית וכו'. בכל זאת, תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. זו תשובה גדולה. תשובה, מה שאומר רבי יהודה אלקלעי, התשובה הכללית, הכוונה לדבר הזה. התשובה הגדולה זה שיבה לארץ ישראל. שעם ישראל שם לארץ ישראל, זה לא עניין פרטי. תשובת ישראל העליונה, לא רק הגדולה אלא העליונה, בתשובת העולם כולו שתבוא אחריה, זה נקרא השיבה או תחיית האומה, השיבה לארץ ישראל. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, מה אתם אומרים? על מה? על הכל, אבל במיוחד על מה? שאנחנו עושים את התשובה הגדולה, שותפים לתשובה הגדולה. כולנו, בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע לזה, כולנו בעלי תשובה. בסדר, מישהו רוצה שלט, אני בעל תשובה? תגש על המשרד, אני אתן לך. לא בגלל שאתה דתי או לא דתי, אלא בגלל שאתה חי בארץ. או עלית לארץ, זה כבר התשובה הגדולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תהפכו בבקשה, תעברו לסוף הספר, רק בספרים הצהובים. בדף קוף נון גימל. קוף נון גימל. בהמשך לדברים שקראנו, כותב כאן הרב מאמר מאוד מאוד יסודי על תהליך התשובה בדור שלנו, התשובה הכללית וגם התשובה הפרטית, אבל הוא מציג את זה זה לעומת זה, התשובה הפרטית והתשובה הכללית. אחים יקרים, הכואבים את כאב עמנו וחשים בכל מלוא נשמתם את הריסותיו, את צרותיו, אלבונותיו הנוראים. אנחנו לא חיים בגלות, אבל מי שהיה בגלות יודע, עשו לנו צרות צרות, זה היה לי עוד לפני השואה, היו פרעות. להיות יהודי בגלות זה לא היה קל, נאמר כך. לא כולם הרגישו בדבר הזה, והיו כאלה שכן הרגישו בדבר הזה. והרב, כאדם כללי, היה ממש כואב את כאב האומה. היה לו צער גדול. אבל לא רק הוא, אלא כל יהודי צריך להיות מחובר אל הכלל, וצריך להרגיש את הכלל. להרגיש את הכלל. גם היום, דרך אגב, כשאנחנו כאן בארץ, צריך להרגיש בצרת הכלל. יש צרות בכלל. יש צרות לפרט, יש צרות לכלל, לכל הדברים האלה. צריך לחוש את זה, להרגיש, אבל בצורה כזאת שזה יבנה אותנו, לא יערוס אותנו, חס ושלום. אם לדוגמה, אתה שומע ידיעה על מעשים לא ראויים מבחינה מוסרית או דברים כאלה, אז בדרך כלל האדם נטייה שלו להגיד, זה הוא. או טוב שזה לא אני, נאמר. יכול להיות. אבל אדם כללי אומר, אם איזה יהודי נכשל חס ושלום, ולא משנה מי היהודי הזה, זה אני. זה לא הוא. זה, אנחנו אומרים וידוי כל יום כמעט, ועכשיו נגיד וידוי בימים נוראים, הרבה פעמים. אבל בוידוי אנחנו מדברים בלשון רבים. אתה, מה אתה אומר? בגדנו, חטאנו, גזלנו. כל מה אתה מתכוון על מי?
כולנו.
יפה. אבל במיוחד על מי?
עצמנו.
במיוחד על מי?
גם
מי
שלא
איתנו. עצמך. עצמנו. מי אמר? צדיק יסוד עולם. זה באמת מה שאתה מתכוון? אתה אומר, חטאנו, אבינו, פשענו, בגענו. זה נכון. עם ישראל צריך ערבות הדדית. כשהוא לא בסדר, זה אני לא בסדר. כשהוא נכשל, זה לא הוא נכשל. מי? אני נכשל. למה אני והוא זה אותו דבר? כמו שהמשל הידוע על גוף האדם. כשיד ימין עושה דבר לא טוב, נוגע גם ליד שמאל, למרות שזה יד שמאל. אנחנו הוויה אחת, מציאות אחת, מצד האמת, מצד החיצוני זה לא נראה, כאילו כל אחד חי לחוד. אבל מצד המהות, מצד האמת, כולנו הוויה אחת, כולנו מציאות אחת. וצערם של אחרים זה צער שלנו. ראיתי השבוע אצל... בשבת. בשבת נדמה לי. הראה לי הרב ערן. ערן, הראה לי, הוא ליקט דברים על הרב זצ"ל, כל מיני ליקוטים על מעשים, דברים על הרב, שאמרו, נדמה לי שהוא אצלו ראיתי את זה, שהודיעו לו, לרב זצ"ל, שממוראות תרפ"ט, שנרצחו יהודים בחברון, הוא שמע את זה, הוא התעלף. פשוט מרוב צער וכאב הוא התעלף. אבל זה הם! כאילו זה הילדים שלו. ממש שהיה כל כך, לקח את זה ללב כל כך קשה, פשוט התמוטט במקום והתעלף מהידיעה הזאת. למה? כי הוא היה באמת אדם כללי. גם כאן הרב אומר, הרב אומר, מי שכואב את כאב הצער של היהודים בגלות, את הצרות, העלבונות הנוראים וכו', היהודים בברור ששום רפואה ושום הקלה של המצב המחריד של הכלל כולו לא תיתכן שתבוא זולת על ידי השיבה אל ארץ ילדותנו, דהיינו לארץ ישראל, אל ארץ הקדושה לבנותה ולהיבנות בה. זה מזכיר לי את אבי זכרונו לברכה. אבי זכרונו לברכה, פעם שאלתי אותו, תגיד לי אבא, אתה הרגשת לפני השואה את השואה? הרי היו אנשים שלא הרגישו את השואה, את האווירה. והיו כן. אז הוא אמר, מי שרצה, הרגיש. מי שלא רצה, כמו בת יענה, הכניס את הראש שלו באדמה, ולא הרגיש את השואה. וזאת היא גם הסיבה, מכיוון שהוא הרגיש, לא רק הוא, אלא הדור הזה של הצעירים והצעירות, שיהיו בו שהרגישו בה, שזה לא המקום. כל הצרות שהיו עוד לפני השואה, זה לא הבית שלנו, זה לא המקום. וקמו, ונאפו לחלוצים, קראו לזה חלוצים, ועלו לארץ ישראל. בזה גם הם ניצלו, וזו הייתה הצלה שלהם. כאן הרב מדבר ברמה שלו, בגדלות שלו, אומר, אלה שכואבים את כאב האומה, את הצרות, את האלבנות, את כל ה... ויודעים, הפתרון היחידי מהו? עלייה לארץ ישראל. עלייה לארץ ישראל. היה יהודי אחד, זיכרונו לברכה, הרב משה סגל, זכר צדיק לברכה. הרב משה סגל, הוא היה יהודי מיוחד במינו, הוא חי בכפר חב"ד, אבל בהמשך היה, והוא היה מראשוני ראשוני היהודים שהתיישבו ברובע היהודי אחרי מלחמת ששת הימים. הוא קירב אותי קצת ליהדות. אז פעם באתי אליו הביתה להתארח בכפר חב"ד, הוא היה מזכיר כפר חב"ד. אז התארחתי אצלו בבית, והוא הלין אותי בספרייה שלו. אז אני מסתכל בספרים, איזה ספרים יש שם. פתאום אני רואה מדף שלם של ספרים על הלחי, על האצ"ל, על ההגנה, על כל המחתרות, כל הדברים האלה. ומי שהכיר אותו היה יהודי עמדקן כזה, עמדקן גדול, הרבה יותר גדול משלי. שאלתי, משה, מה לך וללחי? מה אתה מתמזה? הוא חייך, סיפר לי. הוא הראשון שתקע בשופר. הוא היה חי בגלות ברוסיה. הוא לא יכול היה אומר לי, תראה, אני לא יכולתי לסבול את העלבונות האלה. לא יכולתי לראות איך מתעללים. אז הייתי ילד, הוא אומר. כשהיינו הולכים ללמוד בבית ספר או בתלמוד תורה, אז הגויים שם, הילדים הגויים, היו מרביצים לנו מכות, צורקים עלינו אבנים, מרביצים לנו מקום. ולא ידענו, לא ידענו מה לעשות. אבל הוא היה אדם מאוד נועז. לא היה לו פחד. לא, אני הכרתי אותו טוב. גם בהמשך השנים היינו ביחד איזו סיטואציה. אז הוא, מה אני עשיתי, אומר? הייתי בתור ילד. לקחתי שרשרת מברזל, שמתי בתיק בתור ילד, וכשהגויים, הילדים הגויים, באו להתקיף אותם, לקחתי את השרשרת והתחלתי להרביץ להם מכות כאלה. מאז הפסיקו לתקוף אותנו. והוא היה, זה הילד, הוא גדל, הוא עלה לארץ. הוא היה מראשוני האנשים שנאבקו על זכותנו, על ארץ ישראל. ופעם, קודם, לך צדיק לברכה, ופעם היה הספר הלבן, לא יודע אם שמעתם על הדבר הזה, שהבריטים גזרו עלינו לא לעלות לארץ ולא להתיישב בארץ וכל הדברים האלה. אז מה הוא עשה? הוא לא יכול לסבול את זה, הוא כאב את כאב האומה. כמו שהרב כותב, אלה שכואבים את כאבי האומה. אז הוא הלך, יש בתל אביב רחוב, אולי שמעתם אלנבי, מישהו שמע על הרחוב הזה פעם? אני לא שומע. בתל אביב. אז הוא אומר, הלכתי ברחוב אלנבי, לקחתי שלט נגד ספר הלבן, הפגנת יחיד באמצע הרחוב. אז באו עוד כמה אנשים הצטרפו אליו להפגנה הזאת, עד שתפסו אותו השלטונות, הבריטים היו שם במקום הזה. הוא היה אדם רגיש מאוד לכבודם של ישראל, וזה כבר בגלות, אבל לא כל אחד כזה רגיש. כמו שהזכרת העניין של השופר, הבריטים גזרו גזרה שאסור לתקוע בשופר בכותל. למה? כי המוסלמים טענו שהכותל זה מקום קדוש. למה? כי מוחמד קפץ, יש שם סוס שלא היה קשור בכותל, ושם הוא קפץ עד מכה או מדינה או משהו כזה, ושם היו הגדלים שלו וכל זה, ו... אז הם אמרו, אנחנו לא נרשה ליהודים לתקוע בכותל בשופר ביום כיפור, מוצאי יום כיפור. מוישי שמע את הדבר הזה? לקח שופר, עוד לפני, היה מסורת כבר, הוא היה הראשון. לקח שופר, הכביא אותו עוד לפני יום כיפור בכותל באיזשהו מקום שהיה מקום קטן, צר מאוד. הגיע מוצאי יום כיפור, אז הוא מתאר, היה רחבה מלאה בבלשים ענקיים של המשטרה הבריטית, וכולם חיכו, מה יהיה? התקעו בשופר במוצאי יום כיפור או לא? ואז הוא התעטף בתלית, הוציא את השופר ותקע ותקע ותקע, התנפלו עליו כל השוטרים הסמויים, הבלשים האלה, תפסו אותו, הביאו אותו לקישלה. קישלה זה בית סוהר שנמצא ב... עד היום ב... ליד מגדל דוד. תפסו אותו, הביאו אותו לשם. כל מה שאני אומר לכם, הוא סיפר לי. היינו בידידות גדולה, בהמשך מה ש... היה גם חבר הנהלת מכון מאיר באיזו תקופה. הביאו אותו לכותל, לקישלה, סליחה. זה היה מוצאי יום, ואז באו לרב זצ"ל, הרב קוק היה בחיים, ואמרו לו שזה שתקע בשופר, שמו אותו בבית סוהר. למה שהוא תקע בשופר? הרב שמע את הדבר הזה, מיד, זה היה מוצאי יום כיפור, הרים טלפון לנציב הראשי, ואמר, נכון שאני צמתי כל היום, אני עצום, עד שתשחררו אותו. אני הרב הראשי מודיע לכם, אני לא אפסיק את הצום שלי עד שלא ישחררו אותו. שם בשלטון הבריטי נבלו, הרב הראשי עושה דבר כזה, אני יודע מה יכול לקרות לו. אז קיבלו פקודה לשחרר אותו. אז כמו שמספר, באו בחורים מישיבת מרכז אחר לקישלה, הרימו אותו על הכתפיים בריקודים, באו לישיבה עם התוקע, משה סגל. סליחה שאני הרחתי קצת בזה. הוא היה אדם מאוד רגיש לכבודם של ישראל. זה היה הרב כמובן, גם הוא הייתה לו רגישות גדולה, אבל הוא ידע, והרב ידע, ולא רק הם, שהפתרון היחידי למצוקות של העם היהודי, מה זה? לבוא לארץ ישראל. השיבה לארץ ישראל. וכאן הרב מתאר את כל התהליך הזה של... בהמשך נלמד את זה בפעם הבאה עם ארצי השם. שכל העניין של שיבה לארץ ישראל זה תשובת הכלל וגם תשובת הפרט, לא רק תשובת הכלל. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו חיים איפה?
בארץ ישראל.
יישר כוח, תודה רבה.